שלום, אנחנו בפרק השישי. כן, בהפרש בין המעולה והמושל בנפשו. אמרו הפילוסופים, נראה את הכותרת יותר בהמשך, מה המשמעות שלה. אמרו הפילוסופים שהמושל בנפשו, אף על פי שיעשה המעשים המעולים, הרי הוא עושה הרעות ומתווה למעשה הרעות, ומשתוקק להם. הוא נפתל עם יצרו ומתנגל במעשו למה שהרואה אליו כוחו ותאוותו ותכונת נפשו. הוא עושה התורות ומצייר בעשייתן. למצב הזה הם קוראים המושל בנפשו. מה זה מושל בנפשו? זה בעצם אדם שההתעוררות הספונטנית שלו זה לעשות דברים רעים, ואין לו התעוררות לדברים טובים. זה מצד ההתעוררות של הנפש, מצד עצמה. שדיברנו על זה, זה המצב של המתעורר. אבל בפועל, הוא נמנע מעשיית המעשים הרעים, ועושה את המעשים הטובים. זאת אומרת, למעשה הוא מתגבר, נקרא מושל בנפשו, גיבור. הוא מתגבר על הנטייה הטבעית של הנפש. בין בהימנעות מעשיית הרע ובין בעשיית הטוב. זה מעולה. עכשיו, זה לא אומר שזה בכל הדברים הוא צריך להתגבר. כן, אבל בשביל הבנת הדיון, אז אנחנו נתייחס לאדם נניח שבהתעוררות שלו הטבעית, הספונטנית, של המתעורר, הוא מתעורר לעשיית דברים רעים ונמנע מעשיית דברים טובים. כן, בואו ניתן דוגמה, נניח ש... יש מצב שיכול לעורר את האהבה, אז התאווה מתעוררת אצלו. הוא משתוקק לעשות משהו שלילי. כן, לאכול מאכל אסור. ונניח שצריך עכשיו לעשות טוב, לא יודע, לעזור למישהו, אז פה אין אצלו התעוררות. יש לו מצב של עצלנות כזה. לא מתעורר לעשות את הטוב. אלא מה? מבחינה מעשית, הוא מצליח להתגבר נגד הטבע שלו. כובש את הטבע שלו וכן, ככה מכריח את עצמו לעשות את מה שצריך ולהימנע מהעבירות. זה, הם קוראים לזה המושל בנפשו, זה המצב. אבל המעולה זה מצב אחר. הוא נמשך למעשהו אחר מה שיראו אליו תאוותו, תכונתו ועשה הטובות, והוא מתאווה ומשתוקק להם. זאת אומרת, הוא במצב כזה שהמתעורר אצלו הוא פעיל בכיוון החיובי, זאת אומרת, באופן טבעי הוא נמנע, נניח לא מתעורר אצלו תאווה למאכלות אסורות, דברים כאלה, בדוגמה הזאת שהבאנו, וכשנדרש לעשות טוב, לעזור למישהו, אז יש לו התעוררות לעשות את זה, כן, כמובן הוא גם עושה את זה, אבל אצלו זה כבר קיים במתעורר הנטיות החיוביות. טוב, עכשיו, צריך לדון מי עדיף. אז אומר הרמב״ם, בהסכמה מן הפילוסופים שהמעולה יותר טוב ויותר שלם מן המושל בנפשו. אבל אמרו, כלומר, הם הגיעו למסקנה שברור שהמצב השני, מה שהם קוראים לזה המעולה, שבהתעוררות הטבעית שלו הוא עושה את הטוב ונמנע מעשיית הרע, זה יותר טוב מאשר המושל בנפשו, כן, הגיבור הכובש הזה. אבל אמרו, אפשר שעבוד המושל בנפשו במקום שהמעולה עומד בהרבה מן הדברים. כן, זאת אומרת, מבחינה מעשית, יכול להיות שהם יהיו שווים. אבל מדרגתו פחותה בכך. למה? להיותו מתאווה לפועל הרע. ואף על פי שלא יפעלה הוא, אבל תשוקתו לא היא תכונה רע בנפש. זאת אומרת, מבחינת המדרגה שלו כאדם, העובדה שיש לו התאוות לעשיית הרע, או שיש לו... כן, פסיביות, כשנדרש לעשות טוב, אז זאת אומרת, המצב של הנפש שלו הוא פחות מתוקן, כן, מהאדם הוא בהתעוררות הטבעית כבר נוטה לטוב. ולכן ברור שהאדם הגיבור, הכובש הזה, הוא פחות במעלה. הוא אמר שלמה קרצה וזה, אמר, נפש רשע עיוותה רע. הוא אומר, הרבה מיני לכאורה, זה מה שמתכוון שלמה המלך, כן, בספר משלי, בעצם מתאר, הנה, הוא לא מתאר את המעשים הרעים, אלא הוא מתאר את הנפש. הוא יודע שהנפש מתאבל הרע, זה כבר חיסרון, זה כבר כאן.
החסיד שרמב"ם
מתאר
פה זה החסיד
שמתואר
בכוזרים,
ממש שלישי. הוא לא מתאר פה דווקא חסיד, הוא פה זה מעולה, אתה חושב אם זה, אם זה נקרא, אם זה אותו דבר שנמצא שם. שם זה גם בדגש יותר, גם הרוחני, פה אנחנו מדגישים יותר את הדגש המידותי. ואמר, בשמחת המעולה במעשה הטובות, ויצטער מי שאינו מעולה בעשייתן, זה המאמר. כן, כלומר, רואים עוד מקורות שם בספר משלי, שמחה לצדיק לעשות משפט, מה הוא מתאר? הוא מתאר את, כן, את העשייה. כן, קודם הוא מתאר את ההימנעות מהרע, זאת אומרת נפש עכשיו מתאר, גם פה הוא מתאר את הנטייה הנפשית של הצדיק לעשות משפט. הוא מחיתה לפועלי אבן, מחיתה זה שבר, שברון, שברון לב, פועלי הרשע, זה מבחינתם לעשות דברים חיוביים, זה נגד ה... נגד הרצון בנפש שלהם. זה מה שראה לדברי התורה. אמרתי, אם זה חברו פילוסופי. זאת אומרת, הוא היה מאמין לזה באופן פשוט מה שהם אמרו. גם שלמה המלך התייחס לסוגיה הזאת. וכאשר חקרנו אחר דברי החכמים בזה העניין, מצאנו להם שהמתאבה לעבירות שקרים יותר טוב ויותר שלם מאשר לא יתאבה להם ולא יצא הרבה נחתיים. אומר הרמב״ם, אבל כשאני מסתכל על דברי חז"ל, שם נראה לכאורה שלא ככה. זאת אומרת, נראה שדווקא האדם הכובש הזה, הגיבור הכובש הזה, הוא עדיף, ולמה? עד שאמרו שכל מה שיהיה אדם יותר טוב ויותר שלם, יהיה תשוקתו לעבירות לצערו ולחתם יותר חזקים. וזה מעשיות, אמרו, כן, כמונה סיפורים על גדולי התנאים, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. כן, זאת אומרת, מה המשפט הזה אומר? בפשוטו. ככל שיש לך יצר יותר גדול, ואתה מצליח לכבוש אותו, ברור שלא התכוונו לומר, כל מי שיש לו יצר גדול והוא עושה על פי, והוא חי על פי היצר, אז הוא, לא, אז הוא גדול מחברו. זה פשוט שלא. כי גם יש לו יצר גדול וגם המעשים הם שלילים, על פי היצר ולא על פי ה... ולא על פי הטוב, אלא הכוונה, כל הגדול, אומר רבא, מה הפשר? הפשר הוא ככה, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, זאת אומרת, אם אדם יש לו יצר גדול, והוא כובש אותו, הוא גדול ממי שלא צריך לכבוש. זה לכאורה מה שהם אומרים. אחר כך אומר הרמב״ם, זה קודם כל מפה נראה מחז"ל, הפוך מהפילוסופיה. אומרים, לא די בזה, שאמרו כי שכר המושל בנפשו גדול כפי שהוא צערו במושלו בנפשו, ואמרו לפום צער האגרה. זאת אומרת, זה עוד ראייה, אומר הרמב"ם. מה זה לפום צער האגרה? ככל שאתה יותר צריך להתאמץ ולהתגבר ולכבוש את היצרים שלך ואת הנטיות הטבעיות שלך, אתה תקבל יותר שכר. עכשיו, אם מקבלים יותר שכר זה סימן, שהמצב הזה הוא מצב מעולה יותר. כי הרי אם נניח שזה מצב, כמו שאומרים הפילוסופים, שהוא פחות, אז עד רבה מי צריך לקבל יותר שכר? מי שבנטייה הטבעית שלו, הוא נותן לטוב טבעית, זה לא אומר שהוא יתאמץ להביא את עצמו למצב כזה, אבל הכוונה היא שהוא נמצא במצב כזה שברצונות הטבעיים, רצונות שכבר מוטפעים בנפש, הוא נותן לטוב. ויתר על כן, עוד דבר שלישי, ראייה שלישית, שהם ציוו שיהיה אדם מושל בנפשו. חז"ל גם אמרו את זה, כן, שאתה צריך להיות בן אדם ששולט כל הזמן על היצרים שלו, והזהירו מלומר, אני בטבעי אני מתאבל לזאת העבירה, אפילו הסרטה התורה ואומרם, רבה שבו גם אני אומר, לא אמר אדם, אי אפשי לאכול כל הסרטה, אי אפשי לפלוש אקטן, אי אפשי לבוא הרבה, אלא אפשי, ומה... עשה ואביה בשמיים גזר עליי. זאת אומרת, לכאורה, מה זה בעצם אומר? ניקח את הבשר וחלב, שאדם לא יאמר אני סולד מאכילת בשר וחלב, זה לא נכון. אלא אתה מבחינתך, ככה רמב"ם מפרש את זה כרגע, אתה מבחינתך תשחרר, תן לנפש שלך להתאבות לבשר וחלב, העיקר שתכבוש. כן, זאת אומרת, אין לנו בעיה כן, ולהפך, כאילו נראה מחזל שכנראה, ככה הוא אומר, שהם, בגלל התפיסה שלהם, שהמעלה היא יותר שהאדם יכבוש מאשר שכבר במתעורר הוא יהיה נוטה או לא נוטה, לא נוטה לרע, אז בגלל התפיסה שלהם הם גם עודדו את זה, שאדם ישחרר את המתעורר שלו, רק מבחינה מעשית יכבוש. אז אם כן, אומר הרמב"ם, לפי המובן, מפשטי שני הדברים בתחילת המחשבה, הרי שני המאמרים סותרים זה את זה. נראה שיש פה סתירה. טוב, אחר כך נראה איך שהרמב"ם מיישב את הסתירה הזאת. אני רוצה אבל קודם כל להעיר על עצם הדיון. והשאלה היא, האם באמת הרמב"ם סבר שיש מקום להגיד, כמו אותה ואמינה, שיש מקום להגיד בשונה מהפילוסופים. זאת אומרת, אם שואלים אותנו איזה בן אדם, איזה נפש, כן, הרי אנחנו מדברים על הנפש, איזה נפש נמצאת במציאות יותר מעולה, כן, איפה יש יותר שלמות, בזה שהנפש היא לא נוטה אל הרע, או בזה שהיא נוטה ואתה כובש את זה. ישאלו כל בן אדם, הוא יגיד ודאי כמו הפילוסופים, זה לא נראה שזה נושא שיש מקום לדון בו. מה יש פה מקום לדון? כדי להבין קצת יותר, אז אולי מה שצריך לעשות זה להבין האם באמת יש כן אפשרות להבין שיש יתרונות לעניין של הכבישה. אז בואו נראה מה יכול להיות יתרונות לעניין של הכבישה. קודם כל צריך להבין איך עובדת הכבישה, זאת אומרת איך יש אפשרות לכבוש. כדי שאדם יכבוש, אז מה שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים שני דברים כדי שיצליח לכבוש. הרי מה זה הכבישה? זה בעצם שאתה מצליח להשתלט על התשוקות הרנטיות של הנפש. יש לך נטייה, התעוררות, אתה מצליח להשתלט עליה. איך זה יקרה? איך אתה מצליח להשתלט על הנטייה? צריכים שני דברים. אחד, קודם כל, אנחנו צריכים את המסקנה של השכל. כלומר, אנחנו צריכים שבשכל של האדם יהיה ברור לו מה טוב ומה לא טוב בהקשר המסוים. כן, כי אם זה לא יהיה ברור בשכל, אז מה יביא אותו לכבוש? אנחנו צריכים קודם כל את הבירור בשכל. שלב שני, אנחנו צריכים שתהיה החלטה אחרי השלב של הבירור בשכל. השלב של הבירור בשכל זה הוא תיאורטי, פילוסופי. כן, זאת אומרת, אתה דן בשאלה, בוא ניתן דוגמה, האם נכון, נניח שעכשיו הסוגיה, הוא מתהווה למאכל האסור, כן? מתהווה לאיזה אכילת חזיר. אז השלב הראשון הוא פילוסופי, הוא תיאורטי בשכל. האם אכילת חזיר זה טוב או רע? עכשיו, כדי שהוא יתגבר על התאווה, על הנטייה הזאת, הוא צריך שקודם כל בשכל יהיה ברור לו שזה רע. אחרי השלב הזה, אנחנו צריכים שהשכל יכפה את המסקנות שלו על הרצון. נכון? כלומר, צריך להיות החלטה, החלטה בשכל, לא להשאיר את זה רק בתור ידע תיאורטי. יש לנו הרבה דברים שאנחנו יודעים אותם בתור ידע תיאורטי, ואנחנו לא באים לידי מעשה כתוצאה מהידע התיאורטי הזה. כי מה חסר? חסר בהחלטה שלנו לחוף על הרצון, על ההתעוררות של הרצון. ולכן אנחנו צריכים את ההחלטה גם. אחרי הבירור בשכל את ההחלטה. אבל זה לא מספיק, כי אנחנו גם צריכים לתכונה של גבורה. זאת אומרת, להצליח לכבוש, אתה צריך מידה בנפש שנקראת גבורה. בין היכולת של האדם, כן, גם אחרי החלטת השכל, להוציא את ההחלטה לפועל, כן, מצליחה גבורה. זאת אומרת, זה מידה נפשית, הגבורה הזאת. אדם שהוא לא גיבור, כלומר, אין לו את היכולת הנפשית הזאת של ההתגברות, אז הוא לא יצליח. גם אם בשכל שלו הוא מבין שזה רע, וגם אם הוא רוצה, בעיקרון, כן? בעיקרון שלא להתנהל על פי התאווה, הוא לא יצליח, אלא אם כן יש בו גם את הגבורה הזאת. זאת אומרת, כדי שאדם יצליח להיות כובש, אנחנו צריכים את שלושת העניינים האלה. הבירור השכלי, ההחלטה, כן, שצריך לכבוש את הרצון, והגבורה, הגבורה הנפשית, שתאפשר לכבוש את הרצון. טוב, לעומת זה, לעומת המצב הזה, כשאדם כבר ברצון שלו יש את ההתעוררות החיובית, הוא לא נדרש לכל התהליך הזה. האם, וזה אולי כן יש מקום להתלבט בזה, האם לא נכון לומר שהעובדה שהאדם שתיארנו אותו מקודם הכובש, בעצם כל הזמן יש לו את הצורך בבהירות השכלית. כן, הוא צריך שיהיה ברור לו בשכל. הוא צריך את התכונה של הגבורה הזאת. האם שני העניינים האלה, זה לא יתרון? כי למעשה, אני חדד את זה. יכול להיות שהאדם, שבזרימה הטבעית שלו הוא כבר עושה את הטוב, אין לו את שתי היכולות אלו שאמרנו. זאת אומרת, של הבירור השכלי, ביחס לנקודות שהוא זורם בהם לטובה, אז פשיטה שיש לו. הוא לא זקוק, סליחה. אבל מה יקרה אם יהיה כן דברים שהוא צריך לכבוש? כן? לא בכך שיש לו את הגבורה הנפשית הזאת. ולא בכך שיש לו את מה שנקרא, את הבהירות של השכל, ואת היכולת, כן, לחוף את הרצון אל השכל, כן, לפני הגבורה, כמו שקראו, זה ההחלטה הזאת, כן, לחוף את הרצון לשכל, יכול להיות שהוא לא קיים את זה, הוא פשוט לא מתנסה. זאת אומרת, מה שאנחנו יכולים לומר דבר כזה, שהאדם הכובש, החיים שלו כוללים באופן מעשי את התכונות האלה, של הבירור השכלי, של ההחלטה, של הגבורה. אז אולי העובדה הזאת היא כן מקנה לו מעלה על פני מי שזה כבר קיים אצלו בנטייה טבעית. יכול להיות אולי שככה הרמב"ם מבין שיש בזה כן מקום לדון בזה. שבהיבטים האלה הם קיימים אצל הכובש, אצל הגיבור הזה. ולא קיימים אצל מי שבאופן ספונטני מתעורר לעשיית הטוב. ונמנע מהרע גם כן באופן ספונטני. זה לא קשור. לא קשור, זה הכוונה, הגעת לזה. זה לא משנה לנו כרגע, לכן אני מקודם הדגשתי, כשחזל בא ואמרו, הם אמרו, מבחינתנו, תניח את הטבע שלך, העיקר שאת המעשים תעשה את המעשים הנכונים. כרגע זה לא משנה בשאלה איך הנפש הגיעה למצב. זאת אומרת, אם אנחנו נסיבור שהאדם הראשון, הכובש הוא עדיף, אז אנחנו ננחה את האנשים, אל ת... אתה לא חייב לשנות את המתעורר שלך. תשאיר אותו. העיקר שאתה, מבחינה מעשית, אתה מתנהג כמו שצריך. וכמו שאמרנו, יש בזה יתרונות גם, אולי, כי צריך את הבהירות של השכל, צריך את ההחלטה, את הכפייה של השכל, שכל הדברים האלו לא קיימים אצל ה... טוב, אז אולי יש פה איזושהי אהבה מינה כזאת, שיכול להיות שהרמב"ם... אם כי בעצמו יכול להיות שהוא לא סבר כך, כי ככה מתבקש על פי מה שהוא אמר בפרקים הקודמים. הרי על פי מה שהוא תאר בפרק של מה זה המצב של הנפש הבריאה. אז מה זה נפש בריאה? נפש בריאה זה נפש שהיא נוטה בטבע שלה אל הטוב. אז עכשיו לכאורה פה שהוא כבר, הוא דן בשאלה האם עדיף כבישה או עדיף נטייה בטבע הנפש של הטוב, שוב, במילה טבע, אם אתה פה, לא מתכוון נולד או לא נולד, זה לא כרגע לא משנה לי, הוא נולד ככה או שהוא לא נולד והביא את עצמו למצב הזה. אז לכאורה כאילו הוא חוזר בו ממה שהוא אמר. כי בעצם מה זה הכובש? הכובש על פי ההגדרות של פרק ד' זה חולה. נכון? על פי ההגדרות של פרק ד' לא במובן המעשי, אין במובן הנפשי. הוא חולה, על פי ההגדרות של פרק ד'. והרמב"ם שם אמר, אתה צריך להביא את עצמך לאיזון, והסביר איך מרפאים את הנפש. אז זה נראה די ברור שכבר שם, הוא כן כבר נקט עמדה, עצם זה שאתה מגדיר את זה כחולי, ואתה אומר שצריך להבריא את הנפש, זאת אומרת, כן היה ברור לו, כן היה ברור לו שזה, שזה צריך להיות כן באיזון, ושזה נטייה הספונטנית, היא תהיה כזאת. לכן לא נראה שהרמב״ם מצד עצמו, כשהוא מציג את הכביכול התלבטות פה, אין לו איזושהי עמדה. מה שיותר נראה, נראה לי שזה הכי נכון לומר פה, זה שהרמב״ם, מה שבעיקר הוא בא זה להסביר את דברי חז"ל. זאת אומרת, לכאורה דברי חז"ל אומרים לא כך. כן, לא כמו שאנחנו אמרנו, וכמו שהפילוסופים אומרים. ואז צריך להסביר בסופו של דבר אם זה סותר או לא סותר. רק אני אומר, מעצם זה שהוא מציג את זה כדיון, רואים שאם כי כנראה הוא לא סבר ככה, כמו שרואים בפרק ד', אבל הוא כן יכול לראות איזושהי אהבה מינה כזאת, לראות בכבישה יתרון. ואז צריך לומר את מה שאמרנו. שיכול להיות שיש שם יתרון בהקשר הזה של הבהירות של השכל, יכולת ההחלטה הזאת, הנוכחות השכל הרצון והגבורה. טוב, אז אנחנו נעצור כאן, אנחנו בלי נדר בפעם הבאה, נמשיך ככה בדיון פה. אנחנו בלב בכלל לא לומדים ביום ראשון, אז זה לא חריג אצלנו, כן? זה יום שני. אין לנו חופשות של משרד החינוך. צריך לזכור. טוב.